כאן רשת בית. ערן סיקורל. כאן רשת בית. השעה הבינלאומית 28 ביולי 2021 והיום בעולם. ארצות הברית חוזרת לעטות מסכות בגלל וריאנט דלתא.
Information on the Delta variant from several states and other countries indicates that in rare occasions some vaccinated people infected with the Delta variant after vaccination.
מידע שהצטבר בכמה מדינות וארצות אחרות מוכיח שבמקרים נדירים אנשים שנדבקים בווריאנט דלתא יכולים להיות מדבקים ולהעביר את הווירוס לאחרים, אומרת רושל ולנסקי, מנהלת המרכז לפיקוח על מחלות ומניעתן. המידע הזה מטריד והוא מחייב עדכון של ההמלצה שלנו. באזורים שבהם יש תחלואה גבוהה והדבקה גבוהה, ה-CDC ממליץ שמי שהתחסנו באופן מלא, יעטו מסכות במקומות סגורים, כולל בבתי הספר. ועדת החקירה לבחינת אירוע ההשתלטות על גבעת הקפיטול שמעה לילה עדויות מפי שוטרים שניסו להגן בגופם על קודש הקודשים של הדמוקרטיה האמריקנית.
I could feel myself losing oxygen and recall thinking to myself, this is how I'm going to die, defending this entrance.
איבדתי חמצן ואני זוכר שחשבתי לעצמי, כך עמוד בהגנה על הכניסה הזאת, מספר השוטר הקווילינו ג'ונל. סנאטורים רפובליקנים מחרימים את החקירה, החלטה שמעוררת זעם אצל השוטרים.
But too many are now telling me that hell doesn't exist or that hell actually wasn't that bad. The indifference shown to my colleagues is disgraceful.
רבים מדי אומרים לי שהגיהנום לא קיים או שהגיהנום לא היה כל כך רע. האדישות כלפי עמיתי מחפירה, אומר השוטר מייקל פנון. ליס צ'ייני, אחת הסנאטוריות הרפובליקניות היחידות שמשתתפות בחקירה, תוקפת את חבריה למפלגה.
No member of Congress should now attempt to defend the indefensible, obstruct this investigation, or whitewash what happened that day.
אסור ששום חבר קונגרס ינסה להגן על הבלתי ניתן להגנה, יחבל בחקירה או יטייח את מה שקרה באותו יום.
And this just in, superstar American gymnast Simone Biles is withdrawing from the Olympic individual all-round competition to focus on her mental health.
אחרי שפרשה מהגמר הקבוצתי, הודיעה המתעמלת סימון ביילס כי לא תשתתף גם באירוע המרכזי של הענף במשחקים האולימפיים. עדיין לא ברור אם תחזור בהמשך למקצה הגמר האישיים על המכשירים הבודדים. עכשיו כבר ברור שהפציעה של ביילס איננה פיזית, אלא דווקא נפשית.
No injury, thankfully, and that's why I took a step back because I didn't want to do something silly out there and get injured. And it's been really stressful, this Olympic Games. I think just as a whole, not having an audience, there are a lot of different variables going into it. It's been a long week, it's been a long Olympic process, it's been a long year.
לא נפצעתי, החלטתי לסגת משום שלא רציתי לעשות שום דבר טיפשי שיגרום לי להיפצע. המשחקים האלה והשבועות שקדמו להם היו מתוחים, זאת הייתה תקופה קשה ושנה קשה, אומרת ביילס, שזוכה לתמיכה מקיר לקיר באיגודי הספורט ובקהל. נשיא צרפת אמנואל מקרון מודה, צרפת ביצעה ניסויים גרעיניים בפולינזיה הצרפתית שבאוקיינוס השקט.
Je veux ici vous dire que la nation a une dette à l'égard de la Polynésie française. J'assume et je veux la vérité et la transparence avec vous.
לאומה יש חוב כלפי פולינזיה הצרפתית, אני מקבל אחריות ורוצה עבורכם שקיפות ואמת, אומר מקרון. וגם במשך 25 שנה ליוותה הסדרה ארתור את ילדי העולם עד שהפכה לסדרת הילדים המצוירת הוותיקה ביותר על המסך. היום מודיעים יוצריה כי העונה הבאה תהיה גם העונה האחרונה. ילדי העולם וגם ישראל עוד התגעגעו לדוב הנמלים החום והממושקף בעל הסוודר הצהור. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקה אורית שולץ, בביצוע הטכני שמעון דוקרקר, אני רן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם. קצת יותר מחצי שנה אחרי מתקפת תומכי טראמפ על הקפיטול, החלה בוושינגטון בעבודתה ועדת החקירה המיוחדת, ששמעה אתמול עדויות ראשונות של שוטרים שניסו להגן על בית הנבחרים. שלום ליגאל רביד, כתבנו בלוס אנג'לס.
שלום אירן.
העדויות כצפוי דרמטיות. מה מטרת הוועדה הזאת?
המלחמה על התודעה, שום דבר אחר. צריך להדגיש כאן משהו שאולי בארץ פחות שמים לב אליו. מאותו יום, בשישה בינואר, שבו תומכי הנשיא טראמפ בעידודו הסתערו על גבעת הקפיטול, אותה מהומת עולם שנכנסה לדיראון עולם בהיסטוריה של ארצות הברית, ושגרמה למותם של חמישה ועוד אדם אחד שנפצע, בסך הכל שישה בני אדם. אותו אירוע לא יורד לרגע אחד מהכותרות ומהחדשות, בוודאי באותן רשתות שידור, רשתות חדשות ואקטואליה שמזהות את עצמן עם שני הצדדים.
ובצדק, כזה לא היה ב-200 השנים האחרונות.
כן, אבל הוועדה היא בוועדה שנקראת Select Committee. מי בחרה את חברי הוועדה? ננסי פלוסי. ולכן קווין מקארתי, מנהיג המיעוט הרפובליקני בבית הנבחרים, קורא לוועדה הזאת ועדת ננסי פלוסי, מכיוון שרוב רובם של החברים הם דמוקרטים, ומן הסתם הם אלו שמצדדים במטרותיה של פלוסי ובנרטיב הדמוקרטי, למעט שניים שאנחנו תכף נדבר אליהם, אבל אתה דיברת על עדויותיהם של אותם שוטרים, משמר הקפיטול ומשטרת וושינגטון, אותם אנשים שבאותו יום נקראו והותקפו, התמונות שאנחנו ראינו, העדויות שכבר שמענו, האכזריות של התוקפים, השימוש באלימות קשה, ההתקפות האישיות והקרב שלהם על עצמם ועל הניסיון להגן על חייהם ועל חיי חבריהם. הדבר הכי קשה, אומר שוטר משטרת וושינגטון מייק פאנון, הוא זה שאנשים עד היום הזה, אחרי כל הטראומה שעברנו, חצי שנה ויותר, אנשים מזלזלים ממה שקרה שם ומכחישים, ולכן אני כאן היום, בוא תשמע את זה.
What makes the struggle harder and more painful is to know so many of my fellow citizens, including so many of the people I put my life at risk to defend, are downplaying or outright denying what happened.
וזה בדיוק העניין. חשוב לי להביא את הדברים לידיעת כל העם האמריקני, לידיעת החברים שלי והעמיתים שלי, כדי שהאמת תצא לאור, וצריך להגיד את האמת, לוועדה הזאת אין באמת סמכויות. מי שעומדו לדין באמצעים הרגילים המקולים, כולל אנשים שאותרו בכל רחבי ארצות הברית, הם 540 בני אדם שהוגשו נגדם כבר כתבי אישום, ואחד מהם כבר נידון לשמונה חודשי מאסר, הגיעו אליו עד טמפה ביי בפלורידה. ולכן יש את המשמעות המשפטית והפלילית של האירוע, אבל יש גם את המשמעות של המלחמה על התודעה והקרב הפוליטי בין שני הצדדים, הרפובליקני והדמוקרטי, שנה לפני בחירות אמצע הקדנציה.
ויש כמובן גם את הכשל, גם המודיעיני וגם הכשל של הקונגרס ושל רשויות הביטחון שם, להתמודד בפועל עם האירוע הזה, שאולי אפשר היה לצפות.
שזה הטיעון המרכזי של דונלד טראמפ ותומכיו, כמו קווין מקארתי ואחרים, אומרים, רגע, בעצם אם אתם חששתם, אם היה פה אפשרות, אם הייתה חלילה אפשרות לתקיפה או לעשיית איזשהו מעשה, שהוא בבחינת שבירת הקודים של ההגנה והסדר הטוב בגבעת הקפיטול, יושבת ראש בית הנבחרים, ננסי פלוסי, שקיבלה את כל המידע הזה ונערכה, אבל לא מספיק, היא זו שנושאת באחריות. אבל האחריות היא בעצם אחריות של אותם אלו ש... אחריות פלילית בעצם, אין כאן אחריות פוליטית למעט אותו עניין של דונלד טראמפ. כשאתה מדבר על הנושא הפוליטי, צריך לשים לב לשני אנשים כאן, איראן. אדם קינזינגר, חבר קונגרס ממדינת אילינוי, וליז צ'ייני הידועה ממדינת וויומינג, שני רפובליקנים, אגב, בעד הקמת הוועדה, הצביעו בכל זאת 31 רפובליקנים יחד עם הדמוקרטים, לא שזה משנה יותר מדי, כי הם נחשבים מורדים גם במפלגה שלהם. בוא תשמע את הדברים שאומר קינזינגר, אותו קונגרסמן מאילינוי.
I want to know what happened that day, but more importantly, I want all Americans to be able to trust the work this committee does and get the facts out there free of conspiracy. This cannot continue to be a partisan fight. I'm a Republican, I'm a conservative. But in order to heal from the damage caused that day, we need to call out the facts.
זה אלו הם דבריו של חבר קונגרס רפובליקני. עכשיו, אדם שיף, אחד האנשים הבולטים במפלגה הדמוקרטית בבית הנבחרים, כשהוא מדבר עם אותם שוטרים וכאילו חוקר אותם, הוא בעצמו פותח בדברים, כמו אותו קיצינגר ששמענו הרגע, ומודה להם על העבודה החשובה, ומודה להם על שהצילו את חייו. לכן אין כאן איזשהו באמת נרטיב של ועדת חקירה אובייקטיבית. צריך להגיד את האמת, הוועדה הזו היא לא אובייקטיבית, היא גם לא מנסה להציג את עצמה בתור שכזו, היא כדי לקבע כאן את הנרטיב, את האשמה, וכדי לחסום את טראמפ עצמו לבחירות של 24 איראן.
טוב, נשאלת השאלה אם אין דרך טובה יותר לעשות את זה ולברר את העניין באופן דו-מפלגתי כאן ובלי באמת לבחור צדדים, כי זה באמת בסופו של דבר לא אמור להיות סיפור של צד כזה או אחר. ההשתלטות על הקפיטול יש לה השפעה ותהיה לה השפעה ארוכת טווח על הפוליטיקה האמריקנית, בין אם אתה מן הימין ומהשמאל.
וכמובן הכיתוב ההולך ומתמשך בין הדמוקרטים לרפובליקנים, שלא הולך להסתיים כפי שאנחנו יכולים לראות בעתיד הנראה לעין, וודאי וודאי כל זמן שדונלד טראמפ ממקום מושבו בטירתו בפלורידה ממשיך לאחוז במפלגה בכל כוחו.
לסיום, התפתחות נוספת של השעות האחרונות בדרמה סביב המתעמלת סימון בייס בטוקיו. היא פרשה מעוד ענף חשוב, גמר הקרב רב בהתעמלות, וסיפור ההתמודדות הנפשית שעוברת עליה באולימפיאדה הוא שיחת היום בארצות הברית, למעשה בעולם כולו.
כאן בוא נשמע את הדיווח לפני שעה קלה ברשת CNN, Breaking News, דרמה אחרי דרמה, זה לא נגמר לרגע, וזה הולך ותופס כאן את כל הכותרות, מאפיל גם אפילו על ועדת החקירה, על הקורונה, על השריפות, על מזג האוויר, על הכל. הנה הדיווח.
And this just in, superstar American gymnast Simone Biles is withdrawing from the Olympic individual all-round competition to focus on her mental health. USA Gymnastics tweeted out the news just minutes ago and applauded her bravery, calling her a role model for so many.
ההתפתחות מאז אותו שידור שאנחנו שומעים פה כרגע, יש כבר שמועות שהיא הולכת לפרוש לגמרי, היא גם לא הולכת להצטרף להתמודדויות על מכשירים יחידיים, יחידניים, בניגוד לקרב רב ולקבוצה, לתחרות הקבוצתית שממנה היא פרשה, ובאיזשהו מקום בעקיפין גם גרמה להפסד הצורב מול רוסיה. יש פה הכל, יש פה דרמה אישית, אנושית, פסיכולוגית, יש פה תחרות, יש פה מתח, יש פה פוליטיקה, יש פה ספורט, יש את כל הלחץ שספורטאים מכירים ויודעים וסובלים ממנו כל השנים. אלא הפעם נשאלת השאלה, איך זה הגיע כאן לנקודת הרתיחה הזאת, דווקא בנקודה הזאת, באמצע האולימפיאדה, אחרי שבמשך שנים כל החבורה הזאת, כל האנשים הללו, ובוודאי הבחורה המאוד מאוד מוכשרת, ספורטאית העל, מהחשובים ביותר שהיו אי פעם לארצות הברית, 5 שנים אחרי ההישגים הדרמטיים והמדהימים שלה באולימפיאדת ריו, אחרי כל ההצלחות הענקיות שלה בכל התחרויות והטורנירים הבינלאומיים אחרים שבהם גרפה כל פרס אפשרי. סימון ביילס היא בסך הכל בת 24. המקצוע הזה של האתלטיקה, יכול להיות שהיא הרגישה כבר שחיקה, יכול להיות שהיא גם הרגישה שהיא לא מסוגלת להתמודד יותר עם השדים שמלווים אותה לא מעט שנים. הייתה גם הפרשה הגומה של ההטרדה המינית באולימפיאדה הקודמת, שהיא הייתה אחת הסובלים, המעצר והשליחה לכלא של לארי נאסר, המאמן של בנות נבחרת האתלטיקה האמריקנית. וישנו הלחץ, הלחץ הענק, כל העולם צופה, כולם על הכתפיים שלי, היא אומרת, מדינה שלמה מצפה ממך, המשפחה, החברים פה, החברים למשלחת, החברים בבית, המפרסמים, הספונסרים, המאמנים, התקשורת, המבקרים, כל זה לחץ גדול, וללחץ הזה מצטרף גם אחד האתלטים האתלטים שהוא אגדה בחייו, בזמננו, אדם שהביא יותר מדליות זהב מכל אחד אחר, קוראים לו מייקל פלפס, והוא אגב איראן, אני לא יודע כמה מודעים לזה בארץ, הוא הספונסר, הוא הפרזנטור של חברת שירותי הטיפולים הנפשיים אונליין, טוקספייס, בבעלות ישראלית, וכן, החברה הישראלית הזאת, שמאוד מאוד מצליחה היום בארצות הברית, שמעמידה שירותי טיפול נפשי באמצעות מחשבים ובטלפון באונליין, הוא הדובר שלה, הוא הפרזנטור שלה, הוא מדבר בשעות האחרונות, הוא מדבר על הסימפתיה שלו, על ההבנה שלו. אני מזכיר לכולנו, אותו מייקל פלפס שנתפס מעשן ושוטה ונעצר כשהוא נוהג תחת השפעה ודיבר על המשברים ועל הרצון שלו להתאבד. וגם הקופץ למים הבריטי, תום ביילי, שזכה בזהב אתמול.
כולם תומכים ומתגייסים לעמוד מאחוריה. יגאל רביד, כתבנו בלוס אנג'לס, תודה.
תודה רבה לכם.
שלום ליעל עינב בבייג'ין.
שלום איראן.
תרשי לי לנחש שהסיפור של בשנחאי כמובן, שהסיפור של המתעמלת האמריקנית בטוקיו, מעניין גם את התקשורת הסינית, האם שבירה נפשית או התמודדות נפשית כזאת או אחרת של אתלט אתלט סיני באולימפיאדה הייתה מתקבלת בחזות אהדה ושלוות נפש בסין?
תשמע, אני לא חושבת שזה היה מתקבל באהדה, ואני לא חושבת שזה היה מדווח. אני חושבת שזה כן נזכה פה להרבה מאוד כותרות, וזה זוכה, ודווקא כדי להראות את החוסן הנפשי של הסינים, אני חושבת מול הפחות חוסן נפשי של האמריקנים.
כן, החוסן הנפשי של הסינים וגם החוסן הצבאי של הסינים עכשיו, ועל כך אנחנו רוצים לדבר בדקות הקרובות. בסין מבקרת בימים אלה משלחת של הטליבן בדרג הגבוה ביותר. היא מבטיחה לשלטונות בבייג'ין שהטליבן לא יאפשר לאפגניסטן לשמש בסיס לתכנון פעולות צבאיות נגד מדינות אחרות, קרי סין. בואי נדבר קצת על הקשרים המוזרים האלה בין סין לטליבן. נזכיר, סין שגובלת באפגניסטן, היא מאוד מושקעת במה שקורה שם על רקע הנסיגה האמריקנית מהזירה הזאת.
תראה, סין מושקעת באפגניסטן ומושקעת במדינות נוספות, גם על דרך המשי וגם על הדרך החגורה והדרך, על כל הגבולות של השטחים. בכל מקום, בכל מדינות האזור, סין מושקעת, גם כלכלית וגם דיפלומטית, וצריך לזכור, אתה יודע, לא הכל about us, לא הכל נגד האמריקנים. זאת מדינה ששוכנת על גבולה, יש בה אי שקט, יש בה הפיכה, האמריקנים יצאו, תוך כדי אגב מחאות סיניות על חוסר האחריות והיציאה מהירה משם, והסינים כרגע במסגרת הגדלת השפעתם לא רק על האזור אלא בכלל בעולם כולו נכנסים גם לעניין של אפגניסטן. האם זה מקרי שסגנית מזכיר המדינה האמריקני ביקרה בטיאנג'ין ובאותו זמן מגיעה גם משלחת של הטליבן? את זה אני חושבת שזה לא מקרי, אבל עדיין ההתערבות של סין באפגניסטן דומה מאוד להתערבות שלה בכל המוקדים האחרים, במיוחד שמה שהם באמת רוצים מהם זה הפסקת ההתערבות במה שהם בשינג'יאנג, באותו מחוז של האויגורים שנמצא בכותרות העולמיות.
כי זה באמת הסיפור, מחוז שינג'יאן, והתחושה של הסינים שהאוכלוסייה שם הולכת ומקצינה. יש את הפרסומים במערב כמובן על האופן החריף שסין מטפלת בנושא הזה, תוך פגיעה בזכויות אדם, לפחות לטענת ארגוני זכויות אדם במערב. וסין טוענת, לא, אנחנו מתמודדים פה עם טרוריסטים ועם טרור שהמקור שלו הוא במקומות כמו אפגניסטן.
קודם כל, אפגניסטן זה מקרה מיוחד, והקשר עם ה-East Turkestan Islamic Movement, זה מקרה באמת ייחודי, אבל בלי קשר. אני חושבת שסין מגיבה ככה בכל פעם שמה שהם קוראים מתערבים בענייני הפנימיים של סין. היה עכשיו חגיגות 100 שנה לקומוניזם, הדבר המרכזי שאמר המנהיג הסיני היה שום כוח זר, לא יתערב יותר בענייניה של סין. וזה הדהוד, אגב, למה שאמר מאו צה-טונג בזמנו, ב-1949, כשסין, הרפובליקה העממית של סין נוסדה, never again, לעולם לא עוד יתערבו זרים בענייניה הפנימיים של סין. וזה חוזר בכל דבר, בכל פעם שיש מה שהסינים רואים, התערבות בענייניה הפנימיים, התגובה שלהם מאוד קשה. אם זה בענייני טיואן, ואם זה בענייני הונג קונג, ואם זה בענייני טיבט, ואם זה בענייני שינג'יאנג. התגובה הסינית תמיד מאוד 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 חריפה, והעונש, מה שנקרא, מוגש קר. כאשר מדינות שונות, אם זה באירופה, ואם זה כמובן שארצות הברית, אבל גם אפילו אוסטרליה וגרמניה, בכל פעם שיש אמירה כנגד סין, מיד הסינים מגיבים בעונשים כלכליים כאלה ואחרים, מאוד ברורים.
כן, וצריך להגיד שסין עוברת תקופה לא פשוטה בזירה הבינלאומית, בין היתר על רקע משבר הקורונה. אנחנו שומעים אגב איזושהי התעוררות של הווירוס שם אצלכם. מה המצב כרגע?
זה די מדהים, את יודעת, שאומרים התעוררות של הווירוס בסין, ואני חיה כאן ואני יושבת כאן. כאן אין קורונה, אוקיי? המדהים הוא שבכל פעם שזה מתרחש, סין נכנסת ב-overkill, ופשוט מחסלת את ההתפרצויות האלה תוך מקסימום חודש. אז עכשיו יש באמת בעיר ננג'ין, עיר במזרח סין, במזרח סין העשיר, עיר של 10 מיליון בני אדם, 7 איש התגלו כנשאים בעקבות הידבקות, הם טוענים שההידבקות באה מהשדה תעופה, כרגיל מאשימים את הבאים מבחוץ. בעקבות אותם 7, שהיום הזה כבר 60, סגרו את העיר, העיר אדומה, אין יוצא ואין בא, יש סגר מוחלט על כמה עשרות אלפי אנשים, ובעיקר ביצעו קרוב ל10 מיליון בדיקות בתוך שבוע, על מנת למפות את העיר. האוברקיל הזה חוזר בכל פעם שיש איזושהי התפרצות נקודתית. זאת ההתפרצות הגדולה ביותר, אני חושבת, מאז פברואר,
וזה עובד.
גם זה היה בגואנדונג, וזה עובד. עכשיו, הם אומרים כל הזמן, תפסיקו לייצא אלינו, תפסיקו לייבא, אנחנו לא מוכנים לייבא את החוסר האחריות שלכם. אתם לא יודעים לטפל בקורונה, מדובר במערב ובארצות הברית כמובן, אתם לא יודעים איך לטפל בקורונה, או שתלמדו מאיתנו, או שתפסיקו לייצא אותה אלינו, ולכן סוגרים את הגבולות לחלוטין. סין למעשה סגורה. היא כבר סגורה 1.5 שנה, והיא כנראה תישאר סגורה עוד 1.5 שנה, לפי התחזיות. סין הולכת ומסתגרת כשהיא אומרת, אני יודעת לטפל בקורונה, אתם לא. וככל שהקולות במערב הולכים ומאשימים יותר ומאשימים את סין, ככה סין מאשימה יותר את המערב בחוסר השתלטות על הקורונה.
יעל עינב, מנכלית וואי צ'יינה בשנחאי, תודה רבה לך.
תודה, אירן.
השעה הבינלאומית, זה היה די ידוע מראש, קיום המשחקים האולימפיים אפילו ללא קהל זר יגרום לזינוק בשיעור הנדבקים ביפן. הרשויות שם מנסות עכשיו למנוע את התפשטות המגפה ככל שאפשר, וארצות הברית יותר ויותר לחץ מופעל כעת על ספקני ההתחסנות בניסיון לשכנע אותם לשנות את דעתם. דיווחה של כתבת חדשות החוץ, נטליה קנבסקי.
לדברי נשיא ארצות הברית ג'ו ביידן, 100 מיליון ספקנים שעדיין לא קיבלו חיסון הם בדיוק מה שחסר למדינה כדי לחזור לחיים הנורמליים. יש לנו מגיפה בגלל הלא מחוסנים והבלבול הגדול, ככל שאנו לומדים יותר על הנגיף הזה, על זן דלטה, כך גוברים הדאגה והחשש, והדבר היחידי שאנו יודעים בוודאות הוא שאם 100 מיליון האנשים האלה היו מחוסנים, היינו מוצאים את עצמנו בעולם שונה לחלוטין, אז תלכו ותתחסנו, אם אינכם עושים זאת, אתם רחוקים מלהיות חכמים כפי שחשבתי, טען הנשיא ביידן בשיחתו עם כתבים בעת ביקורו במרכז הלאומי למלחמה בטרור. כל מדינה בארצות הברית עושה כמיטב יכולתה כדי לעודד את תושביה להתחסן. ראש העיר ניו יורק, ביל דה בלאסיו, למשל, עשה שימוש במופע העתידי We Love New York, המתוכנן ב-21 באוגוסט, כתמריץ להתחסנות.
We want to give people that chance. There's still several weeks before the concerts. So anyone who's hoping to get one of those tickets, do the smart thing. Go out today if you're not yet vaccinated. Go get vaccinated because there's no way you're getting in without it.
אנו רוצים לתת לאנשים את ההזדמנות הזאת. יש לכם עוד כמה שבועות לפני המופע. אז כל מי שמקווה לקבל את כרטיס הכניסה, אנא עשו את הדבר החכם ועשו אותו היום. אם אינכם מחוסנים, תלכו להתחסן, כי אין דרך אחרת להיכנס למופע הזה, דברי ראש העיר ניו יורק אתמול. הוא גם הבטיח ש-80% מכרטיסי הכניסה יחולקו חינם, אך בכניסה ייבדקו תעודות התחסנות. וביפן קורות הרשויות לתושבים להימנע מיציאות מיותרות החוצה וגם להמשיך בצעדי מניעה קפדניים על רקע המצב הסניטרי המדרדר בעיקר בטוקיו ובסביבתה. לפי הדיווח בטלוויזיה היפנית, ביממה האחרונה נרשמו למעלה מ-8,000 מקרים חדשים של קורונה ברחבי המדינה, שיא התחלואה ביפן. מפרוץ המגפה.
いずれにしても今そうした状況でありますので、国民の皆さんにはすでにご負担をお願いしているところでありますけれども、飲酒を伴う会合、大人数。
במצב הזה אנו כבר מבקשים מאנשים להמשיך בנטל הזה, אך אנא מכם, אימנו ממפגשי שתייה, מאסיפות גדולות וממושכות, צפו במשחקים האולימפיים בבית, תימנו מיציאות לא נחוצות, אנו מבקשים את הבנתכם ושיתוף הפעולה מצדכם, הפציר שר הבריאות של יפן, קצונובו קאטו. רשויות יפן מבהירות שהסכנה העיקרית באה כעת מאנשים צעירים לא מחוסנים, ושאנשים כאלה עצמם מסתכנים לחלות בצורה קשה אם ידפקו בזן דלתא. ובניו זילנד, שהצליחה למנוע את התפשטות המגיפה בשטחה באמצעות מדיניות הסגר הנוקשה בכל מקרה של התפרצות מקומית, קיבלה אתמול ראשת הממשלה ג'סינדה ארדרן את מנת החיסון השנייה.
In New Zealand, whilst we've avoided the worst of COVID, we are not out of the woods yet. For the vaccine to be as effective as possible, we need everyone to have it.
בניו זילנד, אם כי הצלחנו למנוע את הגרוע מכל הקשור בקוביד, עדיין לא יצאנו מזה לגמרי. כדי שהחיסון יהיה יעיל ככל האפשר, כולם חייבים להתחסן, אמרה ארדן לעיתונאים בעת קבלת החיסון.
ראש ממשלת איטליה מריו דרגי אומר בנאום לאומה כי קריאת סרבני החיסון לא להתחסן משמעות המוות. הדברים שלו זעזעו את הציבור שרץ להתחסן, אבל המלחמה בגרעין הקשה של סרבני החיסון נמשכת, לא רק שם, גם אצלנו אנחנו יודעים. דיווחו של כתבנו ברומא, יוסי בר.
הפגנות נגד התו הירוק מתקיימות בכל רחבי איטליה. הן תפסו תאוצה בחודש האחרון, כאשר ראש הממשלה מריו דרגי הצעיר.
Vaccinarsi è un appello a morire, sostanzialmente. Non ti vaccini, ti ammali, muori. Oppure fai morire.
הקריאה לא להתחסן היא קריאה למוות. אינך מתחסן, אתה מת, או שאתה גורם לאחרים למות. אמר דרגי שהודיע כי החל בשישה באוגוסט ייכנס לתוקפו התו הירוק, ורק המחוסנים יוכלו להיכנס למסעדות, תיאטראות, בתי קולנוע ומקומות הומים אחרים. המתנגדים לחיסונים התאחדו נגד הדיקטטורה כביכול של מריו דרגי. הם מקיימים הפגנות בכל יום נגד ההחלטות שלו. אבל דבריו של דרגי העיצו במאות אלפי צעירים להתחסן. אפילו מתאו סלוויני שהתנגד לחיסון התחסן יום אחרי נאום ראש הממשלה. סרבני החיסון מפרסמים בכל יום מחקרים כוסבים שהחיסון גורם למחלות ואף מביא למוות. אבל רוב האיטלקים מבינים היום כי החיסון הוא הדרך היחידה להינצל מהפנדמיה. היום פרסם משרד הבריאות מחקר המעיד כי 99% מהמתים בתקופה האחרונה לא היו מחוסנים. איטליה חיסנה עד עתה כ-57% מאזרחיה, אבל היא נלחמת כמו כולם לשכנע את סרבני החיסון. כאן יוסי בר, רומא.
אנחנו עכשיו לאסיה, תאילנד, שהייתה עד היום סיפור הצלחה בתחום המאבק בקורונה. שם השתנה התמונה בימים האחרונים, שיעורי התחלואה והתמותה רק הולכים ועולים. שלום לכתבנו בבנקוק, רואי בק.
שלום ערן, שלום ערן.
ולא רק תאילנד צריך לומר, כל אזור דרום מזרח אסיה הופך לאחת נכון. הנקודות החמות של הגל הנוכחי.
נכון, בהחלט. תאילנד היא אחת לצערנו המדינות המובילות, ואיתה גם אינדונזיה. המספרים קשים מאוד, אני יכול לומר לך, כמו שציינת, טיילנד שעמדה בהצלחה בשני הגלים הראשונים של הקורונה, פשוט קורה תחת העומס, עוד ונפתח שדה התעופה, אולי הייתה טיפה שעננות, בטח וריאנט הדלטה, יש מספרים גבוהים מאוד, היום אם אני לא טועה, היו מעל 16,000 מקרים חדשים, 133 מתים, אפשר לומר שהשלטונות כאן מגיעים, לפחות בבנקוק, בתי החולים מלאים עד אפס מקום, ואני מדבר איתך גם בתי חולים שדה, אוהלים, מבנים שעברו הסבה לצורך בתי חולים, המצב לא טוב, אני מציע אגב שנשמע מה אומר שר הבריאות התאי.
การขนย้ายผู้ป่วยเหล่านี้คือผู้ป่วยที่อยู่ที่กรุงเทพแล้วยังไม่ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเราก็จะนําพวกเขาไปให้ถึงมือแพทย์
โอมานะคุมาบิรินคลิมบัตรคลิมมีบังกอกเอ็มโลคิบลูติปูลบัตรคลิมเราต้องการให้ยื่นออกลมโคโซชะลาเอ็มและทุกการบัตรอลิวุยอูมูฟตักคลุมาร์เวซะบัตรอลอซลาตยาดชีชิตอนดบังกอกยิชโปซิปูริมชะนีโลซอคเรคมอตัมבשבוע האחרון מצאו אנשים כאשר הם מתו ברחובות מקורונה, לא היו אמבולנסים שהגיעו לפנות אותם. אני יכול לספר כמובן שיש לנו כאן סגר לילי החל מתשע בערב מדי יום, חנויות, הרבה עסקים סגורים, טענת בכלל חיה מתיירות ועכשיו התיירות בשפל, מנסים איכשהו להחיות את הבועה בפוקט, וגם שם יש אגב התפרצות נוספת של מקרים. המצב לא טוב.
זהו, כי הייתה תקווה ללא מעט ישראלים, אולי לקחת איזה חופשה בפוקט, זה פחות מומלץ עכשיו, נכון?
תראה, דעתי האישית, עוד פעם זאת דעתי האישית, נכון לעכשיו מומלץ בטח לא לטוס, בטח לא לדרום מזרח אסיה. השלטונות אגב, זאת דעתי אישית, השלטונות אגב בטלנד הודיעו שאם יהיו מעל ל-90 מקרי קורונה חדשים בשבוע, הם יטילו הגבלות על התוכנית הזאת, והנה השבוע כבר, השבוע עוד לא נגמר, 101 מקרים, הם מנסים להשאיר את התוכנית על כנה, להחיות אותה, אבל כבר סוגרים קניונים בפוקט, את הסנטרה למשל, אצטדיוני כדורגל, שוב בשיניים מנסים, הם עושים בדיקות, יש פחות מקרים של הדבקויות בפוקט, אבל צריך להיות קשוב ולהבין, מדובר בווירוס הדלטה, טלנט עצמה, אני חושב, פחות מ5% מהאוכלוסייה התחסנה בשתי מנות של חיסונים, אין כאן חיסוני mRNA למשל, וזה גורם אגב להמון המון נסביות רצון, לניסיונות להפגין, למרות שיש תקנות לשעת חירום, לפיהן אסור להתקבץ מעל ל5 אנשים, זה המצב, באינדונזיה כאמור, וריאנט עדי, ויש אפילו מוטציה כבר, לפי מה שאני קורא, לפי הטענות לפחות 50% מיושבי ג'קרטה נדבקו בקורונה. המצב לא טוב, לא טוב בכלל.
כן, שם זה מגיע כבר מניין המתים ל-86,000, אפילו 87,000 מתים באינדונזיה.
מספרים גבוהים.
מספרים בהחלט גבוהים.
קשים מאוד, כן.
ללא ספק. מה שמדהים בסיפור הזה זה שגל התחלואה הזה, עד עכשיו גם באינדונזיה אנחנו מדברים על גלי תחלואה מאוד מאוד מתונים, ועכשיו פתאום לקראת סוף חודש יוני, קפיצה משמעותית שמכניסה את אינדונזיה, אולי הופכת אותה למדינה החולה ביותר בעולם עכשיו.
כן, חשוב לדעת שאף א' זה מדובר בווריאנט עדי, וב' נקודה מאוד חשובה, אף אחד באותן מדינות לא התחסן בחיסונים של, אני לא עושה כאן חלילה פרסומת או מחקר, אבל אף אחד מאותן מדינות לא קיבל חיסונים של mRNA, ובמלזיה אגב מנסים עכשיו, במלזיה עצמה מנסים עכשיו להביא חיסונים של פייזר למשל, באינדונזיה הם קיבלו חיסונים סינים, כנ"ל גם בתאילנד, וכן, המספרים מדברים בעד עצמם, מספרים קשים מאוד.
רואי בה, כתבנו בדרום מזרח אסיה, תודה.
תודה.
מכאן לעמודים האחוריים של העיתונות הערבית, שלום לקשב תחום הערבי מדו קורן.
שלום ערן.
היום אנחנו נדבר על עיראק, שם בלוגר מפורסם משמיע קול של ביקורת על המצב במדינה, והוא מצליח להגיע עם הקול הזה לכל העולם.
נכון מאוד ערן, מיותר לציין את הבעיות שמטרידות את עיראק בחודשים אלו, מאבקים בין דאש והמיליציות השיעיות, תקיפות אמריקניות, מחסור חמור בחשמל ובמים, חום כבד בכל רחבי המדינה, ובל נשכח את הקורונה שמכה בחוזקה במדינה, השבוע היו שם מעל 10,000 חולים חדשים ביום, וכמה עשרות מתים. הבלוגר העיראקי המפורסם, כפי שציינת, בחור בשם אלי עדל, פרסם סרטון עם מסר לנשיא האמריקני ג'ו ביידן.
This is fire. This is fire. Not a problem. It's okay. It's normal. This is normal. Shonak Biden, Habib Galbi. If you don't help me,
כן, הבלוגר העיראקי עלי עדל מפרסם סרטון ואומר, כן, יש פה יריות ברקע, זה טבעי, אין מה להתרגש. מה נשמע ביידן, חביבי, אם אתה רוצה, אם אתה לא תעזור לי, אני אקפוץ מהגג לרחוב, אני לא צוחק. אז הסרטון של עלי הזה באמת יש לו מימד מצחיק, אבל הוא מביע כאב עמוק של העיראקים. זה אגב לא הפעם הראשונה שעלי מפנה סרטון כזה לביידן, בעבר הוא גם מחה על הצפות במדינה ועל הפסקות החשמל. הפעם הסרטון הזה באמת הגיע לצמרת המדינה העיראקית, ובזכות הסרטון באמת ראש הממשלה מוסטפא קאזמי הזמין את עלי לפגישה, והוא אמר לו להמשיך להתלונן על כל מה שמפריע לו, וגם אפילו נתן לו כובע במתנה ככה כדי להתמודד עם החום. לא רק לשלטון העיראק...
כל עוד התלונות מגיעות לביידן ולא לשלטונות שם.
לחלוטין, כן, לגמרי. אז זהו, אז לא רק לשלטון העיראקי הגיע הסרטון, גם סגנו של שר החוץ האמריקני אנטוני בלינקן צפה והגיב, ואפילו בערבית.
חביבי עלאווי, לא תגמז מן הסתח. פליז, we in America love you. I am not Joe Biden. אנא ג'ו הוד. מומקן נג'אלה האפדל.
כן, ג'ו הוד, העוזר של אנטוני בלינקן, הוא אמר, חביבי, אל תקפוץ מהגג, אמריקה אוהבת אותך. אני לא ג'ו ביידן, אני ג'ו הוד. אפשר להפוך את החיים לטובים יותר ביחד. אני לא יכול להזמין אותך לכאן בגלל הקורונה, אבל אני מקווה שניפגש כשאבקר בעיראק וניסד ביחד מטעמים מקומיים. אז עלי כמובן התרגש מהתגובה ואמר שהוא שמח להשמיע את הקול העיראקי בצורה ברורה שנשמעת, אך היו גם כאלה שלא אהבו את הסרטון ואמרו שארצות הברית נזכרת להתעניין בעיראק רק כשמדובר בצחוקים. אך כשיש משברים ורצח הם לא מגיבים. בכל מקרה, כוכב הרשת החדש מארץ הפרט והחידקל הגיע לאן שביקש להגיע, וזה כבר משהו מרגש.
כן, לא בטוח שהוא יקבל עזרה מהאמריקנים שרק השבוע הודיעו על סיום פעילות הלחימה שלהם. עד דצמבר השנה, אמריקאים יוצאים מאפגניסטן, יוצאים מעיראק, כך שאין סיבה לפתח או לטפח יותר מדי ציפיות בנוגע למעורבות שלהם שם בעיראק בחודשים הקרובים. עידו קורן, תודה.
תודה רבה.
השעה הבינלאומית, עכשיו נעסוק קצת בארכיטקטורה. גרמניה, הקרה ומנוכרת של אחרי שתי מלחמות עולם, ניבטת בתערוכת הצילום פתרונות פורמליים במוזיאון, מוזיאון תל אביב לאומנות. אז מה אומרת אדריכלות על משטרים ואיך כל זה קשור לקורונה? שלום לחוקרת התרבות מירי קרימולובסקי.
שלום, שלום ערן. קודם כל אנחנו ביום מיוחד היום, למעשה זה כמובן היום שבו פרצה מלחמת העולם הראשונה, והתערוכה הזאת היא תערוכה מעניינת כי היא תערוכת צילום של אומן שחי ופועל בגרמניה ולמעשה חוקר דרך אדריכלות גרמנית של אחרי המלחמות, בעיקר האדריכלות הברוטליסטית של הבטון, כן? חוקר איך המשטר בעצם פועל דרך סוגי המבנים שהוא בונה, אתה יודע, אלכסנדר פלאצי כמובן הסמן הברור ביותר לדבר הזה, האדריכלות הכל כך קרה באמת ומנוכרת, אבל הוא ואגב מדובר באומן ישראלי, שאומנם חי, הוא פועל בגרמניה וחוקר את זה, אבל למד בזמנו בבצלאל, אלי סינגלובסקי, ואלי בעצם מצלם את המבנים האלה בלי לעשות שום מניפולציה, ופתאום נוצר איזושהי תחושה של בדידות נוראית, שדווקא בתקופת הקורונה חווינו אותה, את המבנים האלה, את המקומות האלה נטולי אדם, ואותן שאלות שעלו אז עולות היום. בוא נשמע את אלי.
אני בוחר להשתמש בצילום והאדריכלות מבלי לצלם אנשים, קודם כל על מנת לנסות ולהתנסח ובהחלט גם לומר משהו על הגורם האנושי ועל מי שגר ומשתמש במבנים האלו, וכמובן שהממד הפוליטי והביקורתי קיים ברוב הפרויקטים שלי. עכשיו, לצד האסתטיקה של רחובות וערים ריקות מאדם שסיגלתי לעצמי, שלפתע התממשה במהלך הסגרים של עידן הקורונה והפכה למאוד רלוונטית ומאוד מציאותית, ברור לכולנו שלתקופה הזו יהיו השפעות על חיינו עתידיים.
או במילים אחרות, התקופה של הקורונה הייתה הזדמנות להתבונן לא באדם, אלא במבנים שסובבים אותו, פתאום האדם זז קצת לצד.
נכון, וזה מעניין, כי הוא, המניפולציה היחידה שהוא עושה, שהוא מצלם בדרך כלל בשעות הבוקר המוקדמות או בלילה, בצילום מאוד חריף בשחור לבן שמזכיר את הצילום האנלוגי, והאדם איננו כי הוא איננו, כי זה גם שעה שהוא איננו, אבל פתאום האדריכלות, ואתה יודע, בגרמניה הם ניסו לתוך הדבר הזה להכניס מין אלמנטים קישוטיים, אבל מאוד מאוד סדורים, שחס וחלילה השליט כן יעביר בו משהו נסתר, אבל לא משהו ישיר, ואת הדברים האלה הוא בודק דווקא כשאין אנשים, שהכל בעצם פתוח ומנוכר, והשאלה הזאת גם מעלה שאלות, שוב, על עיר מול כפר, שראינו את זה בקורונה, אנשים שבעצם עזבו את המקומות המנוכרים האלה, כן, שיש תחושה שהקרירות הזאת משתלטת עליך, ועברו למקומות אחרים, וזאת שאלה שעולה כל פעם שבאמת יש איזשהו משבר עולמי, וזה לא חשוב איפה שהמשבר הזה קורה. אז תערוכה מאוד מאוד מסקרנת, ששואלת שאלות גם על העידן הברוטליסטיקן. אגב, היום אתם משדרים ככה מבאר שבע, אז באר שבע היא בישראל אולי המקום המעניין ביותר של העידן הברוטליסטי, שנבנה ברוח הציונית כמובן, שגם אותה אגב הוא חוקר. כי ברוח הציונית היו צריכים לבנות, אתה יודע, מהר ויעיל ופונקציונלי, אבל האדריכלות הפונקציונלית הזאת היא לא נותנת לאדם את החמימות, כנראה שהייתה לפני המלחמות, בעידן שהיה בנייה יותר קישוטית, יותר, כן, רכה.
איך את מסבירה שכל כך אהבו את הסגנון הברוטליסטי הזה כאן בישראל בשנות ה-60 וה-70, הסגנון המנוכר הזה, הפונקציונלי מאוד?
אני חושבת שקודם כל רצו לחכות את אירופה, את מה שקרה באמת באירופה, ובעיקר כמובן אלה שגדלו על הבאוהאוס, שגם הוא לא היה קישוטי אלא פונקציונלי, ובישראל תמיד ידעו מה קורה במקום אחר, כי גם הגיעו משם עולים ואדריכלים שהכירו את הדבר הזה. וכאן במובן מסוים המשטר שהיה אז, המשטר של מפאי, גם הוא רצה לבנות משהו בלי איזה סממנים, אתה יודע, יותר מדי רגשיים, אלא פונקציונלי, נקי. היום אגב מעריצים את זה מבחינה היסטורית, אבל אני מזכירה לך שאדם שגר במין בלוק כזה, אני בספק אם הוא מרגיש שם חמימות רבה, וזאת באמת שאלה מאוד מעניינת, שקשורה בדיוק כמו שאתה אומר, גם למהלכים ההיסטוריים פוליטיים שקרו כאן בארץ, כשהגיעו כל העולים האלה, והיה צריך מהר מהר לשכן אותם באיזה שהם בניינים.
טוב, היום יש לנו ברוטליזם מסוג חדש ואחר, של מגדלים עם המון המון זכוכיות.
נכון, אני מסכימה איתך.
גם עם תופעה כזאת שלא כל כך מתאימה למזרח התיכון.
אני מסכימה איתך שגם היום, נכון, האדם הקטן הולך לאיבוד במגדלי הזכוכית, גם מחממים דרך אגב, וגם מסנזרים, ובאמת הרבה מאוד אנשים בורחים לפריפריה, למקומות שאולי הם שוב יוכלו להרגיש בהם את המגע האנושי, והקורונה חידדה את זה הרבה יותר מאי פעם, כמובן.
מירי קרימולובסקי, תודה.
תודה לך, אירן.
טוב, אז עסקנו בברוטליזם, ברציונליזם, גם באיטליה של אחרי מלחמת העולם השנייה ובמהלכה, ואנחנו רוצים להישאר באיטליה עם משה מורד, שלום לך.
כן, שלום אירן.
מוסיקה עולמית.
איטליה זכוכית, דרך אגב, אני חושב גם מפריעים לציפורים, על הטבע. בנוסף לבני האדם. טוב, איטליה, אנחנו בדרך כלל רגילים לשמוע בתקופה האחרונה חדשות לא טובות מאיטליה, שקשורות לקורונה ולשאר הדברים. הפעם אני רוצה לשמוע לכם משהו חדש חדש, ומה זה יפה, כל כך יפה שאני לא אדבר הרבה, אני אתן לכם לשמוע את זה. מדובר משהו מסלנטו, אלבום חדש שהגיע מסלנטו, סלנטו נמצאת בעקב של המגף, ממש בדרום איטליה. קנצוניירה גרקניקו סלנטינו, מקהלה שמשלבת ישן וחדש, מוזיקה עממית מסלנטו. בוא נשמע. Addo non c'è mai luce manco colore, addo non c'è mai luce manco colore, ma c'è da casa e di andare a uscire, ma c'è da casa e di andare
תקן אותי אם אני טועה, אבל אפשר לשמוע ממש את ההשפעה היוונית מהמדינה השכנה, זה לא כל כך רחוק.
בדיוק, גרקניקו, גם אם נקראים קצוניירי, גרקניקו, סלנטינו, בהחלט השפעה מיוון, והשפעה מהים התיכון, שגם מאוד קרוב לדרום איטליה.
מעניין, משה מורד.
אנחנו חוזרים לשורשים עכשיו, מאוד מעניין, אלבומים חדשים עם מסורות עתיקות, יוצאים המון בתקופה האחרונה.
משה מורד, איש המוסיקה העולמית שלנו, מגיש רדיו מונדו בכאן תרבות בכל יום בשש בערב. תודה רבה לך.
תודה רבה.
עד כאן השעה הבינלאומית מהדורת יום רביעי, שערך זאב שניידר, המפיקה אורית שולץ, הטכנאים שמעון דוקרקר ורומן סורקין, אני רנסי קורל, כתובת הדואר האלקטרוני שלנו, binlaumit@kan.org.il, יש לנו גם עמוד פייסבוק, חפשו אותנו תחת השם השעה הבינלאומית בפייסבוק, אנחנו שם, מחכים לשמוע מכם, להתראות.